רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הקול השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
חזרנו, שלום אורן.
אהלן, אהלן.
יאלי שהיה איתנו בסוף השידור הקודם, הספיק לו, הוא נהיה חולה מהשידור.
הוא חטף אנגינה. התהפכו לו השקדים.
אצלך בבית ספר לכל המורות יש אנגינה.
הוא פצוע קשה.
אז זהו, כן, נמאס לו מאיתנו.
פעם אחת התארח אצלנו, זהו, נגמר.
נו, ברור.
כן. בסדר, בסדר, את מי אנחנו, בואו נראה אם אנחנו מסיימים היום.
היום אנחנו מראיינים את ניצב משנה בדימוס, אבי וייס, עורך ובעלים של אתר טלקום ניוז, כתב וחוקר מזה 26 שנים. אדם עם הרבה מאוד ידע, דבר איתו על המשפט של נתניהו, על משה סעדה.
וסופר מעניין, שווה להקשיב לו.
כן, לגמרי. על רונן בר.
בואו נדבר על בן אדם פחות מעניין שפחות שווה להקשיב לו.
אני?
על יאיר גולן.
אה.
שמעת מה כן. הוא אמר, האיש הנבון, זה שרואה, איך הוא אמר? כן. אני רואה...
כל אחד רואה, והתחביבים שלו?
יש לו
שלו?
סימנים בצבא
הישראלי. כן,
הוא
מזהה את ההליכים.
מזהה את ההליכים, בדיוק. כן. אז מה הוא אמר השבוע? השבוע הוא אמר שאנחנו, שאת הצבא...
הורג ילדים כתחביב.
כתחביב. כן. עכשיו, כשמדברים על הצבא, אז האחיינים שלנו... זה הילדים שלנו, זה השכנים שלנו,
לא,
זה אנחנו.
החלק ההזוי שכשהוא אמור היה לחזור בו מהשטויות שהוא דיבר.
למה שהוא יחזור בו?
אז בזה? הוא אמר, לא התכוונתי לצבא, התכוונתי לדרג המדיני. עכשיו תגיד לי, הדרג המדיני, נניח ראש הממשלה, בוא ניקח אותו כדוגמה. ראש הממשלה באופן אישי נכנס בעזה והורג חיילים, הורג ילדים, כאילו זה הכוונה? שראש הממשלה אישית, או שרה אולי... או מישהו מחברי הקבינט נכנס אישית לתוך עזה והורג ילדים?
אתה רוצה לשמוע משהו אפילו יותר מעניין מזה?
הרי הצבא מופעל על ידי הדרג המדיני, אז אם יש מישהו שהורג ילדים, זה צהל, וזה מה שהוא חושב על צהל.
מה שאני לא מבין, אצלו הבחור היה סגן רמטכ"ל, שזה, אני אומר לך, זה אחד המחדלים הגדולים של צהל.
לגמרי.
הוא היה סגן הרמטכ"ל, ובתור בן אדם שהיה סגן רמטכ"ל ומזהה תהליכים, של גרמניה הנאצית בתוך צהל או בתוך החברה הישראלית ומזהה בזה שאנחנו הורגים תינוקות בתור תחביב, אז איזה סגן רמטכ"ל היית? כן. מישהו לא עשה את העבודה שלו כמו שצריך.
ומה שיפה שהוא אמר את זה, את הדברים החמורים האלה,
כל החיים שלך היית בקריירה
הצבאית. הוא אמר את זה כשהוא על מדים, לא פחות ולא יותר.
את הזיהוי תהליכים הוא אמר.
את הזיהוי תהליכים.
את הזיהוי תהליכים. עכשיו למה זה חשוב שאנחנו דנים בו? עכשיו תגיד, שמה, זה חבר כנסת שולי, מהמחנה השולי, מהאופוזיציה. אני אגיד לך למה זה חשוב. אנחנו רואים בסקרים שבנט עולה. בנט לא יכול להיות ראש ממשלה, אלא אם כן יאיר גולן יהיה שר בכיר בממשלתו.
ברור. מה זאת אומרת? ומה עם הערבים?
לא, לא, לא. אנחנו מדברים עכשיו על יאיר גולן.
אבל גם הערבים יהיו חברים בממשלתו.
יאיר גולן הוא לא דמות שולית במערכת. הוא דמות מרכזית במערכת. הוא הולך להיות שר שמייצג 10, 12, 13 מנדטים.
יאיר השני כבר אמר.
הוא דמות שולית במערכת.
שהוא יהיה חלק מהרכבת הממשלה, יאיר גולן.
ברור. ברור, אין ממשלה לבנט או לגנץ או ללפיד בלי יאיר גולן, בלי תמיכה של אבס מנצור ומאזן גנאי.
חבל שאין לי פה לשים לך איזה רינגטון כזה של הילד הזה שנקרא מצחוק ממה שאמרת עכשיו.
מה זאת אומרת?
יש איזה רינגטון כזה
לא,
חמוד
של ילד. אנשים, לא, כי יש
אנשים. יאיר לפיד קודם שיעבור את אחוז החסימה, אחר כך שידבר עליו.
אני אגיד לך למה זה חשוב מה שאנחנו אומרים, כי יש אנשים שמשוכנעים. שכשהם מצביעים לבנט, הם ימנים, והם מצביעים לבנט כי הוא ימני.
זה אנשים שלא מצביעים אסטרטגית, הם מצביעים נקודתית.
לא, לא, אז זה חשוב להעביר להם
אלה שחושבים שאביגדור ליברמן הוא ימני.
שהצבעת הימין שלהם מובילה לאבס מנצור. הצבעת הימין שלהם מובילה לשר יאיר גולן.
אם אביגדור ליברמן לפני הבחירות אומר, אני לא יושב עם נתניהו בממשלה, ואני לא יושב עם הערבים בממשלה. מסקנה של ילד בן ארבע משני הדברים האלה, שהוא הולך לאופוזיציה. כי אם הוא לא יישב בממשלת שמאל עם הערבים, והוא לא יישב בממשלת ימין עם נתניהו, מה נשאר? אופוזיציה. אז הוא הולך לאופוזיציה. ומי שמצביע לליברמן ככה רוצה להשפיע על מה שקורה במדינת ישראל עם הקול שלו, מצביע למפלגה שיודע מלכתחילה שלא הולכת להיות בקואליציה.
בוא תסביר לי למה להצביע לליברמן.
יש אנשים שהוא
מצליח,
יש כן, אבל יש אנשים שהוא מצליח לעבוד עליהם.
יאיר גולן.
אבל גם נגיד שהם רוצים להצביע לו, אבל מלכתחילה הוא אומר שהוא הולך לאופוזיציה.
עזוב אופוזיציה. אופוזיציה זה לא דבר.
עזבתי אופוזיציה.
יאיר גולן, אם מישהו מצביע לשמאל, אני מבין. אתה, יש לך מדיניות שמאלנית, אידיאולוגיה שמאלנית, בסדר, הבנתי. מה ליברמן? מה האידיאולוגיה של ליברמן?
ליברמן? בנט?
עזוב, רגע, בוא, פרה.
לא, רגע.
קאו בעיקר.
אין לך מה להגיד על זה, עכשיו הימנתי אותך.
אנחנו מדברים על ליברמן.
אתה עוד מדבר על ליברמן, אבל אני נתתי את האטום פה, בנט.
אתה תסביר לי מה, אם אני מצביע לליברמן, מה אני רוצה? מה אני רוצה?
אולי אתה בן אדם ששונא.
או, אבל חוץ מזה, מה אני רוצה?
לסנות.
לסנות זה נחמד. מה אני רוצה?
לא, מה קרה לך?
מה אני רוצה שיעשו עם הקול שלי?
השנאה מעוורת.
אתה יודע, השמאל עכשיו...
השנאה מעוורת.
הם אוהבים נראה לשאול מה האסטרטגיה. נכון? מה האסטרטגיה?
מה, לליברמן זה הכי...
מה האסטרטגיה של ליברמן?
זה הכי לא אסטרטגי.
עכשיו, דרך אגב...
אין יותר לא אסטרטגי מזה.
נקודתי קרטן שכאמרנו את המילה אסטרטגיה, וזו מילה שכל הזמן חוזרת. אסטרטגיה, מה האסטרטגיה של המלחמה? תסביר לי, היה מלחמת כיפור. מה הייתה האסטרטגיה של מדינת ישראל? לשרוד.
30 שנה, לך תזכור.
48, מה, בדיוק, 48, מה האסטרטגיה? לשרוד. בסדר? אנחנו הולכים 67, מה האסטרטגיה? לא למות, אם אתה רוצה את זה, בוא נגוון קצת.
כן.
בסדר? מה האסטרטגיה? כמעט כל מלחמות ישראל, לא הייתה לך אסטרטגיה. עכשיו, אתה במלחמה שלא אתה פתחת. איך תהיה לך אסטרטגיה? אתה לא תכננת אותה. למה שתהיה לך אסטרטגיה?
לא.
אתה מגיב, לא.
אבל
אתה
יש... תקשיב. מטרת ה...
שביעי באוקטובר,
מטרת
לא היה לך שום אסטרטגיה למלחמה.
נכון. בסדר? אבל ברגע שהוגדרו מטרות למלחמה...
מטרה זה לא... מטרה זה מטרה למלחמה. זה לא... אסטרטגיה יש דברים הרבה יותר עמוקים מזה. דבר שני, מי אמר ש... כשאתה יוצא נגיד למלחמה, נגיד שאתה תכננת אותה, ואתה יוצא למלחמה, אתה מכיר בהיסטוריה מדינות שבאו ופרסו את האסטרטגיה שלהם ככה על השולחן בתחילת המלחמה ב-day one? או ב-day two, לא משנה.
אני מכיר
את... איזה מין שטות זאת?
את השמאל בישראל.
מי באמת חושב...
שאומר מ-day one, על כל הוויתורים שהם מוכנים לעשות לערבים, לטובת מדינה פלסטינאית.
בדיוק, זה הגישה, זה הגישה הטיפשית, הילדותית הזאת. בוא נגיד לך מה אני מוכן לוותר, בשביל מה? אז על מה יהיה המסע ומתן? אם אני חושף את הקלפים שלי עכשיו.
כן, זה הגישה.
עכשיו, יש לך שאלה קטנה, נחזור רגע לאיש שמזהה תהליכים.
כמה קטנה?
יאיש מזהה את ההליכים, הכי קטן. אוקיי. הבחור צ'ק הנחמד הזה, הוא, מה אתה חושב שאהוד ברק אמר על ה... איך אהוד ברק הגיב? למה שיאיר גולן אמר?
אני ראיתי את התגובה שלו, הוא תמך בו.
מה זה תמך? יאיר גולן, איש אמיץ וישר. מה זה? נהדר. מה זה איש אמיץ? איש אמיץ ששוחה נגד הזרם. כשאתה בתקשורת השמאלנית אומר דברי שמאל, זה לא איש אמיץ.
לא, לא. הוא שוחה נגד הזרם.
גיא מרוז, למשל, שאתה מעריץ גדול שלו, שהוא בערוץ 14,
הציבור אבל...
הוא איש אמיץ.
הציבור תומך בחיילים שנלחמים, והוא מתנגד. הוא שוחה נגד הזרם.
ואתה חושב ש... אבל תקשיב, מי שמראיין אותך ומי שמלטף אותך זה התקשורת, זה לא הציבור. הציבור, אתה רואה...
כן, איך אמר עודד בן עמי על יאיר גולן, הוא בחר לא טוב מילים.
כן, כן, הוא בחר לא טוב מילים, הוא גם בחר את הדעות שלו בצורה לא חכמה, הוא גם בחר לבחור דברים לא חכמים, הוא בעצמו לא משהו. כן. אבל בסדר, בוא נתקדם.
זה אותו כתב, אגב, שאמר קדיש על נתניהו ביחד עם אמנון אברמוביץ'.
מדהים, עכשיו תיקח את אותו אמירת קדיש הטיפשית הזאת, שהוא בחר מילים לא נכונות.
כן.
ובוא נראה שני שדרים של ערוץ 14, אומרים את זה על בנט כשהוא ראש ממשלה. איך זה היה עובר?
וואה.
איזה תררם היה מזה?
מה זה תררם? כתב אישום.
כתב אישום, כי אתה שולט בכתבי אישום.
נכון.
תכף אנחנו נדבר עם אבי וייס, אפרופו כתב אישום, ואנחנו נראה מה קורה עם הכתבי אישום. על מי משימים אותם ולמה.
טוב, אני... לפני שאנחנו מעלים את אבי וייס, אני רוצה לשלוח שיר לאדם שאני מאוד מאוד מעריך, רונן בר. אנחנו עוד מעט נפרדים ממנו, והאמת מאוד קשה לי עם זה. אז...
אל תגיד שקשה לכם זה, כי הוא יעריך את... אתה יודע, מי אחראי על הכהונה של רונן?
התלבטתי בין שני שירים.
מי אחראי על הכהונה, על משך הכהונה שלו?
נו.
הוא?
זה טוב.
אז אתה תגיד תתגעגע, אז הוא יגיד, אתה יודע מה, אם שחר והתגעגע, אני אעריך את זה.
התלבטתי בין שני שירים, בין לפני שנפרדים של חיים משה, ובין שיר הפרחה לרונן בר. החלטתי לחיים משה לפני שנפרדים.
לך על זה.
ואנחנו נפרדים מחיים משה שנפרד מרונן בר, ואיתנו על הקו ניצב משנה בדימוס אבי וייס, עורך ובעלים של אתר טלקום ניוז, כתב חוקר מזה 26 שנים. שלום לך אבי.
שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אתה אמרת בסיום השיר שנפרדים מרונן בר, אז אנחנו לא בדיוק נפרדים ממנו. יש זמן, מפני שהיום התקבל בגץ, החלטה בבגץ, בעניין הפיתורים שלו, וכבר היועמ"ש הוציאה מהירה להוציא מסמך שנתניהו לא מוסמך למנות את ראש השב"כ הבא. מי מוסמך למנות אותו? היא. זה ברור. זה ה-deep state.
היא אמרה את זה או שהיא התכוונה לזה רק?
לא, זה אני מפרש את זה, כן. זה אני מפרש. כי הבג"ץ מחליט החלטות, וזה מחלחל למטה, תכף אני אגע לחלחול קטן נוסף, שבו אין שום חשיבות לחוק, לנורמה, לנהלים, להחלטות הכנסת, לסמכויות, לדמוקרטיה, כלום, כלום, כלום. ההחלטה של הבג"ץ בעניין רונן בר אמרה בגדול כמה דברים מאוד חשובים. אחד, רונן בר לא כפוף לממשלה, כפוף לעם. מה רוצה העם? אנחנו נחליט. החלטה שנייה, בכלל אי אפשר לפטר את רונן בר. צריך לבוא לוועדת האיתור קודם. למה ככה? כי בא לנו להגיד שאי אפשר. דבר שלישי, רונן בר צריך לקבל שימוע. איפה כתוב? לא חשוב. אנחנו החלטנו שמגיע
שימוע. אבל הוא קיבל שימוע, הוא בחר לא להגיע.
לא, זה צריך להיות שימוע כהלכה. מה שעשיתם זה לא שימוע, לכן לא היה שימוע. דבר נוסף, אתם בניגוד עניינים.
רגע, אבל יש פסיקה בעליון שאומרת שאי אפשר לכפות על אדם שירות אישי.
זה לא חשוב מה שאתה אומר כרגע, כי הכללים הם משתנים לפי ההרכב. כרגע היה הרכב של שניים רלבים ואחד איכשהו, סולברג, אז רות רונן והנשיא המתחזה של העליון, הם ברוב דעות קבעו את מה שאני כרגע אומר. שלא היה שימוע, נקודה, והגיע לו שימוע. למה? ככה, אתם יכולים לקפות. דבר שלישי הם קבעו, זה שאנחנו התערבנו והוצאנו צו, למניעת פיתוריו, לא מעביר את האחריות עלינו. מה פתאום? אתם ממשיכים להיות אחראים, גם אם אנחנו החלטנו. זה פטנט מאוד יפה, שאנחנו נגיד לכם מה לעשות, אבל אתם אחראים, לא אנחנו שהחלטנו שנגיד לכם מה לעשות.
יש משהו שלא ברור לגמרי, שהיא אומרת שראש הממשלה פועל בניגוד עניינים בכל נושא של
מינוי. כן, כן, זה
ראש השב"כ. איזה ניגוד עניינים יש לראש הממשלה? הוא נחקר?
רגע. נקבע שראש הממשלה נמצא בניגוד עניינים בענייניו של ראש השבק, למה ראש השבק מקיים שתי חקירות בינינו ובין עצמנו? הן לא חוקיות, ודיברתי את זה גם אצלכם, אבל זה לא רלוונטי כרגע. בחקירות נחקרים עוזריו, ולכן יש חשש לניגוד עניינים. לא צריך להוכיח ניגוד עניינים, יש חשש לניגוד עניינים, וכרגע יש חשש, לכן הוא בניגוד עניינים. עכשיו, בגלל שיש חשש שהוא בניגוד עניינים, אז נטען שהממשלה, כל חברי הממשלה, היא בכלל חלק לא מהמפלגה שלו בכלל, והיה הצבא באחד, אז הם אמרו, ניגוד העניינים שלו הקרין על הממשלה, וכל הממשלה הייתה בניגוד עניינים, לכן ההחלטה בניגוד עניינים. גם שלו וגם של הממשלה. ככה סגרו את הסיפור הזה, וזה סיפור מאוד
גדול. זה לא אמיתי. ניגוד עניינים שלו, של הממשלה, של הכנסת, של כל מי שהשם משפחה שלו מתחיל באות נון.
כל מי שהצביע לנתניהו.
שכל מי שהצביע, כן, ניגוד, או, זה הניגוד עניינים.
בוא נעשה תקנה.
של כל איש ימין בישראל.
שכל איש ימין בישראל לא יכול למנות ראש הבק.
עכשיו, זה מתקשר להחלטה שהייתה לפני שלושה ימים על הנושא של נציג שירות המדינה, ועדן ברטל משך את ההסכמה שלו להתמנות לנציב קר, סך הכל הוא מונה לחודש.
אגב, זמנית. אדם מוכשר כן. ביותר עדן.
זה לא שייך כרגע מוכשר, מוכשר.
אדי, אני מכיר אותו כבר הרבה מאוד שנים.
אני לא מתאים איתך בכלום, אדם, אבל זה מדהים. לא חשוב כרגע. מדהים שלא, זה לא מתאים לו, אבל זה לא הנושא, עדן ברטל כרגע לא הנושא. הנושא הוא כרגע, האם מינוי כזה זמני לחודש צריך להתערב בו. אז התשובה היא, כן, למה? הוא לא מהמפלגה שלנו. הוא בכלל ממפלגה של סער. אז זה סיפור של שהיה. אבל אתמול היה לנו CSC'ים, פיני פישלר, לאחר שנה שנאבק להגיש ערר על ההחלטה לסגור את הקטע הראשון של תיק הממד החמישי. אני רוצה להזכיר, ממד החמישי כולל בתוכו ארבעה תיקים. תיק ראשון זה הונאת המשטרה בתום המכרז, שאנחנו יודעים לעשות כן. מערכת AI על כל המערכות הסודיות של המשטרה. ועל זה הם קיבלו כסף, ולא הרבה. זה התיק שנחקר. והוא נחקר רק נגד אנשי החברה. התיק השני זה, היו צריכים לקבל את כל הפעילות לעשות את משטרת ישראל חכמה עם AI ב-50 מיליון שקל, אבל זה נפל בזה שגילו בארצות הברית, אגב, שהמשקיע שלהם קוראים לו ויקטור וקסר חשוד כמרגל רוסי, והקפיאו את החברות שלו. החברה שהיא הייתה המשקיע ראשית בממד החמישים, יש חשד שהכסף שלה הגיע מקטר, אגב. זה קשור לאהוד ברק, אבל מדלג על זה. הסיפור השלישי זה שהממד החמישי, לאחר שהם קיבלו פטור ממכרז לבטא, לניסוי הראשוני שנכשל, אגב, הם רצו ישר, סחרו שירותיו של גנרל ג'ון אלן מארצות הברית, שהתמנה נציג קטר לענייני מסחר, עסקים, והוא רץ לקטר ועשה להם הסכם ב-72 מיליון דולר, למכור את המערכת של הממד החמישי לקטר. לא קיבלו כמובן רישיון, לא שמו את זה באפי וזה, עבירות של 5-7 שנים, לא משנה. בקיצור, זה תיק שלישי. לא חקרו אותו בכלל. תיק רביעי, המשטרה במהלך הניסוי, לקראת סוף הניסוי, העבירו את כל הדאטאבייס של משטרת ישראל, כולל הסודי, לממד החמישי, ואיך שהם פשוט הרגל, המידע הזה נעלם. לא ידוע. יש חשד שהוא הגיע לקטר. התיק הזה גם כן לא נחקר. אז פיני פישלר, שהוא התחיל את הסיפור מדוח מבקר המדינה מלפני 6 שנים, הגיש, עד היה אומץ, אבנרי, אם אתם זוכרים, אבינרי, היה בראש עמותת אומץ, והוא היה חבר באומץ, אחד מאנשי המשפטים שלה, והוא הגיש בעקבות דוח מבקר המדינה, שדוח מבקר המדינה המליץ לחקירה פלילית, והוא הגיש דרישה לחקור את כולם, כולל את הנשיא והיושב ראש. היושב ראש זה בני גנץ והנשיא זה רמת ברק. אז החקירה הזאת עוברה משום מה לרשות לתחרות, שבכלל לא יודע מה הקשר שלה לחקירות פליליות. הם מחקו חפיף את העובדים שם ולא מצאו כלום, ופרקליט מחוז ירושלים בשום פרקליט המדינה סגרו את התיק, ובזה חשבו שהעניין ייגמר. הוא הגיש ערר על העניין הזה, שנה נאבק לקבל מסמכים, הוא היה מתלונן בתיק. לא קיבל מסמכים, אבל בסוף אישרו לו להגיש ערר מסודר, הגיש ערר מסודר. אחרי שנה שהגיש ערר, אתמול הוא מקבל מכתב, החלטנו לגנוז את הערר שלך ולהתעלם מקיומו. ככה כתבו. פשוט החליטו לחסל את הערר. לפי איזה סעיף? אין. זאת אומרת, פרקליט זוטר, ביחידת הערים בפרקליטות, כבר קיבל את הרוח. רוח המפקד ששמענו קודם מהבגעת, אין חוק שאפשר להתעלם ולגנוז ערר בלי נימוקים, בלי סיבה ככה, סתם, הבנתו לגנוז וזהו, עכשיו אתה יכול לקפוץ, לשבור את הראש בקיר, וזהו, ככה גמרו את הערר, אתמול זה היה. זאת אומרת, המערכות האלה...
אז נגמרה המלחמה או שהוא מתכוון לעתור לעליון?
מה זה יעזור לו?
יש בעיה, הוא כרגע עולה, אנחנו דנים בינינו מה לעשות עם ה... עניין הזה, יש בגץ, אגב, של זהבה גור, שעוסק בפרשה השלישית, שזה עם גנרל ג'ון אלן, עם הייצוא למחירת המערכת לקטר ב-72 מיליון דולר. עסקה, אגב, שלא יצא לפועל, אבל עבירות בוצעו של אי רישום ואי קבלת אישור כן. לשיווק. אז הבגץ יש, וכבר אנחנו רואים מהתגובות המוזרות שהתקבלו מהפקליטות לגבי הבגץ שלה, לא, היא לא נדחתה על הסף, כי עשה בגץ מסודר, זה בגץ שני בעניין הזה, אנחנו מחכים למועד לדיון, עדיין אין מועד לדיון, אז ברגע שיהיה, אז אנחנו...
אני אגיד לך מתי, בנובמבר, אחרי הבחירות.
זה לא נובמבר, הבחירות לא נובמבר הזה, אלא נובמבר
הבא. נובמבר הבא, כן, אחרי הבחירות.
דוחים, יש להם עומס.
כן, כן.
נכון. דברים יותר חשובים לעשות. הם צריכים להחליט מי ראש השבת.
אני כמי שיושב על האתר של בית משפט עליון, אז כל יום יש בין 100 ל-150 דיונים. מתוכם 80-85% זה עתירות שמקבלים. זה הפחות...
כן, אני הבנתי שאפילו יותר.
כן, תלוי באיזה יום.
ודנים, רגע, רגע, בעתירות של מחבלים, סתם לצורך העניין, דנים בהם?
דנים, דנים.
בטח
שלא,
הכל עובד. זאת אומרת, מחבל שעכשיו רצח, אנס, שחט והכל, הוא עכשיו הקורבן בבית המשפט, ואני משלם על הדיון הזה, מכספי.
מה זאת אומרת? לא רק זה, הם דנים בדברים הכי יזויים שיש. הדיון שהכי הרג אותי, זה היה דיון לא סתם, היו שניים. הדיון שעסקו בנושא של הסקאביאס, אתה יודע מה זה סקאביאס?
כן, כן, בחיילים, כל מי שהיה...
כל מי שהיה, זהו, כל מי שהיה בצהל יודע מה זה.
נכון, על הסקאביאס בסמיכות שהם קיבלו לא יודע ממי בתאים שלהם. אז היו צריכים להביא אישורים של רופאים שיבדקו את הסמיכות שאכן אין בהן סקאביאס.
רגע, כל אדם שנמצא, ישראלי, שנמצא באיזשהו תא מעצר בישראל, מקבל סמיכה עם פשפישים וסקאביאס, וזה ידוע. לישראלים לא, אבל המחבלים צריך לבדוק את זה ולהימנע מזה. יפה.
אנחנו מדברים עכשיו, נכון? לא על משהו שהיה לפני שנתיים שלוש.
לא, 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 מדברים עכשיו. כל יום יש דיונים. אתה קורא את זה, אתה יכול להתפלץ על מה... מתעסקים, אבל זה המציאות, אנחנו רואים במציאות עכשיו, בתוך המציאות הזאת נכנסו לנו תיקי אלפים, נתניהו ממשיך להעיד, והיום היה לנו שיא הצעים, שהם ניסו למנוע את זה. ארבע פעמים הם פנו לבגץ, אצלך לבית המשפט המחוזי, ואימו גם בבגץ, שלא רוצים שסעדה יעיד. טענו לא שייך.
מי זה? מי פנה?
הפקליטות. הפקליטות, לא רוצה שהוא יעיד. כל מיני תרגילים.
איך אבל הפקליטות יכולה, אם זה עד של ההגנה, איך הם יכולים להתנגד לזה?
הם טענו שאסור להכניס עד שיכול להשפיע על העדות של נתניהו שהוא באמצע. ככה הם טענו, שאסור להכניס באמצע. לא יודע, אין חוק כזה, אבל ככה הם נמציאו. אז בקיצור, את הלוקש הזה שבית המשפט התמודד, הוא דחה אותם. היה גם איזה בעיה קטנה, סעדה נסע לחול, דחו, בקיצור היום הופיע. והיום סעדה, במופיד, מספר איך בישלו את התיקים נגד נתניהו. איך יישרו כל מי שעמד בדרכם, איך המערכת, שבמרכזה כמובן שי ניצן, ראש אגף החקירות, ואפילו היועץ המשפטי הקודם, שיקרו לעם ישראל, עשו את הכל, סגרו תיק לריטמן ראש להב 433 על התרדה מינית, ועשו הכל כדי שיוכלו לחקור נגד נתניהו, נגד שרה. זה התחיל בתיקים הזויים, אם אתם זוכרים, היו שם סיפורי חמגשיות וסיפורי עוזרות בית ומתנות והובלות.
כן, פרשת הדג באקווריום, כן.
כן, דג באקווריום, היו איזה 16 פרשיות, הפרשייה שהגיעה לדיון משפטי, זה היה הנושא של החמגשיות. תעלה, ניסו להתנגד לו, אבל הוא לא פרייר, הוא גם עורך דין, גם היה סגן ראש מח"ש, וגם חבר כנסת, זאת אומרת, הוא מכיר את כל התרגילים שאפשריים, והוא שפך ועשה להם שמח בבית המשפט, הם השתוללו
אחד המשפטים המרכזיים שהוא אומר שהוא מצאתי את עצמי לגבי מחש מצאתי את עצמי עם חבורה עבריינית שהשתמשה בשיטות עברייניות כדי לסכל את מי שעמד מנגד
נכון, בדיוק ככה אני חושב שזה משפט מפתח כדי להבין שופטים שאלו את כי הפקליטים טענו, בעיקר יהודי תירוש, טענו שכל העדות שלו היא עדות סברה. אז חדד אמר להם, טוב, אם העדות שלו היא עדות סברה, אז גם העדות של הדס קליין היא עדות סברה. אז שאלו שופטים, מה לעשות? תבטלו את הקרקס הזה, אז לא תצטרכו לעסוק בזה.
צודק? הוא צודק לגמרי.
נכון. כן, אבל הם לא יבטלו את הקרקס, כי הם חיים בתוך הקרקס הזה לצערנו, ואנחנו
נמשיך. Hey, הבנתי שסעדה שהציג מיילים ממש ממוסמכים כן, על כל העבירות שנעשו שם, אמרה לו השופטת כן. שהיא לא רואה פה הוכחות.
נכון, אז אני רק יכול לספר לנו, כדי שלא יהיה ספק, ילדת אצלי באתר את המסמך המוביל של סעדה, שהוא הגיש תביעה בבית דין לעבודה, בנושא של הפיתורים שלו, והוא טען של התאמרות ופיתורים שלו כדין, ואגב זה נגמר בסוף בפשרה, נתנו לו 110 או 120 אלף שקל, אז הוא הוציא מסמך, רק שלא תיתו, 694 עמודים של מסמכים. 694 עמודים של מסמכים. אז כל מי שטוען שסעדה לא בא עם מסמכים, אין לו צל של מושג על מה הוא מדבר. סעדה, האיש הכי ממוסמך, הוא אגב בעניין הזה אובססיבי כנראה כמוני, אוסף כל נייר, כל פתק, כל זה, הוא הביא הכל. פתקים, שיחות, מזכרים, ישיבות, וכל, הכל, 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 בכל הדברים שהוא היה, והוא הביא צילומים אפילו מוואטסאפים, וזה הכל. בקיצור, אין דבר שהוא לא תעד אותו לפרטי פרטים, ואני מניח שגם בסיום עדותו הם יגישו, זאת אומרת, חדד יגיש את המסמך. חלקים במסמך כבר הם השתוללו, כי זה כולל פרטים על הנושא של התלונה של נגד ריטמן, אבל זה לא יעזור להם. דרך עד הגנה, בייחוד עד הגנה שיודע על מה הוא מדבר, אתה יכול להגיש את המסמכים האלה, הוא האדם הכי ממוסמך בעולם, אז מי שרוצה יוכל למצוא את זה.
הוא שואל במהלך העדות שלו שאלה, אתה יודע מה, אני לא חושב שאנחנו יודעים את התשובה. אם אני, בתפקיד שהוא היה בו, כן? אם אני רוצה להתלונן על היועמ"ש, למי אני פונה?
לאן אני הולך, נכון. כן,
מה התשובה?
אבל אנחנו יודעים שלא אין לאף אחד לגשת.
קודם כל, התשובה היא נורא פשוטה, לך תפוק את הראש בקיר. אבל מבחינת הנועלים, היות ואני עוסק בזה, יש נועל של משטרת ישראל, רק שתדעו, זה נורא פשוט. יועמ"ש או היועמ"שית כיום אפשר לפתוח נגדה בחקירה בהחלטה של ראש אגף החקירות. ראש אגף החקירות הוא המוסמך לפתוח בחקירה נגד היועמ"שית. אבל יש פה בעיה, עד בזמנו ראש אגף החקירות הוא שבישל את התיקים נגד נתניהו, אז איך הוא התלונן?
לא, רגע, ונניח שהוא מחליט לפתוח בחקירה נגד היועצת המשפטית לממשלה, שהיא גם אמונה על הפרקליטים.
נכון.
אז מי יגיש כתב אישום נגד היועצת המשפטית? אנשים שכפופים לה.
נכון, בדיוק. אז יש פה בעיה, אבל את הבעיה הזאת אני פותר דווקא מאוד יפה, ואני משתמש בסעיף אחר, וזה אגב טלי גוטליב קנתה את הרעיון הזה ממנו והתחילה להפיץ אותו. יש סעיף בחוק שירות המדינה וגם בתקנות שירות המדינה שבו לשר יש סמכות לבצע השעיה זמנית של כל בעל תפקיד בכיר שמפריע לעבודה, והיא אכן מפריעה לעבודה, ל-14 יום. ואחרי זה יכול להאריך את זה עד 30 יום, ובמהלך ה-30 יום הוא יכול להביא את זה לבית דין של הנציבות שירות המדינה, שיכול להאריך את זה בלי, כמעט בלי הגבלת זמן, עד שנה נדמה לי. אז היה צריך להתחיל, אם היו משאים אותה, מתפקידה, זאת אומרת, השר.
יום למחורת בגץ היה מבטל את זה.
לא, בפני שבחוק הזה כתוב שהאירור על החלטת השר הוא בבית דין לעבודה.
תגיד לי, ממתי החוק מפריע לבגץ?
בחוק כתוב שראש הממשלה ממנה ראש השב"כ. אז כתוב.
אני יודע שאתם תגידו שהם גם יתפסקו על החוק הזה. נכון, אבל הוא לא ניסה את זה אפילו. הוא לא ניסה את המסלול הזה של השעיה זמנית.
אני לא בטוח שיריב לוין רוצה לפטר את היועצת המשפטית לממשלה. אני מרגיש שהוא עשה הכל כדי להימנע מזה.
יכול להיות, אנחנו נמצאים במצב מאוד אומלל, שהוא קבע מסלול לפיטורי היועמ"שית, מסלול שלא מוביל לשום דבר. אגב, זה אותו מסלול שהוא קבע להחלפת השופטים בעליון, מסלול שלא מוביל לשום דבר. כל המסלולים שלו לא קורה להם כלום. למה לא קורה כלום? מפני שהם כאלה מסובכים, כאלה הם עם כל כך הרבה הנחות וכל מיני...
הרי כל הוועדה שצריך להיכנס על מנת לפטר את היועמ"שית, היא קמה מכוח החלטת ממשלה, אז מה הבעיה לכנס את הממשלה ולבטל את ההחלטה?
נכון, זה הכי פשוט.
הכי פשוט שיש.
זה הייתה הראשונה שלי, וכמובן גם של אנשים שמבינים בעניין הזה, אמרו, תבטל את ההחלטה הזאת של המינוי שלה, וזהו, עכשיו תפטרו אותה. לא, אז הם, לא יודע, יש איזה מחסום פסיכולוגי של התעמתות מול המערכת. למה? בזה שאנחנו רואים בהיסטוריה של מדינת ישראל, מאז הקמתה, והמקרה הכי בולט, כמובן זה הסיפור של בגץ עקרית ודירה, שבן גוריון החליט שהוא לא מקיים את הבגץ, אגב רבין החליט החלטה דומה בנושא אחר, ועד היום מפירים החלטות בגץ בלי שום בעיה ולא קורה כלום. ההפרה האחרונה היא של השר קראי בנושא של מינוי יושב ראש וה... חברים במועצת הרשות השנייה. אפשר לצאת...
כן, אבל אני אגיד לך מאיפה זה לדעתי מגיע. זה מגיע מהדר הביתרי. אנשים שהתחנכו על ברכי ז'בוטינסקי לא יפרו החלטה של בגץ.
יכול להיות, אני לא רוצה לפרש אותם.
מגיע להם כפיים על
זה? לא. אתה נותן לזה תירוש שלך. אתה שמעת את זה מהם? לא שמעת מהם. אז בואו לא ניתן תירוצים שהם עצמם... אני... לא הייתי מעולם, בכל התשובות שקיבלתי, וגם אחרים קיבלו, מיריב לוין את התירוץ הזה שזה הדר ביתרי, או שזה תפיסת העולם שלנו, שאנחנו מכבדים את הבגץ. לא ראיתי תשובה כזאת, אתה נותן להם הנחה, הנחה צלט,
שלא מקבלת עליי. במדינה דמוקרטית, הכיבוד הוא כלפי החוק, לא כלפי בגץ,
נכון,
לא כלפי המחוקק אפילו, כלפי החוק,
נכון,
כולנו כפופים
נכון.
לחוק. אם זה כל הרשות, השופטת, המבצעת, והשופטת, זה כולם.
אגב, בחוק יסוד השפיטה כתוב שבתי משפט אמורים לפסוק על פי החוק.
ואם לא?
זה בדיוק מה שקורה, שלא.
יש חוק שאומר על ראש השבק, שזה מה שעכשיו נוגע לכולנו, מינוי ראש השבק. יש חוק, הוא נורא פשוט. זהו עמוד וחצי.
גם נציב שירות המדינה אמור היה לי, כן, והם מתערבים והם עושים מה שהם רוצים.
אבל עכשיו
השאלה, מה עושים?
רגע, לאט לאט. אנחנו נמצאים בטרלול, אתם שאלתם קודם לגבי הניגוד עניינים עם ראש השבק. צריך להבין שהטרלול הזה של ראש השבק, עם כל החקירות המדומיינות האלה, שהן בכלל קשורות לפרשיות שהומצאו, הן נובעות מאדם אחד. אדם אחד שיש עליו, צר איסור פרסום, אבל הוא פורסם על ידי כמה אנשים, אני לא יכול לעשות את הפרת הצו, כי אני מציית לצו, אבל אדם אחד שהוא בכיר, שמגן על התחת שלו, כי הוא קשור כמובן לקטר, לא צריך לנחש, הוא הפך את עצמו לאילן ישועה מספר 2. הסיפור של אילן ישועה בניסיון ל... להוריד את המסך מעל המעמד שלו מתקיים במקביל למשפט. סעדה בא רק היום, אבל בימים הקודמים היה שם נתניהו שנחקר על ידי עורדין ז'ק חד שמייצג את אלוביץ' ואשתו, אז יש אלוביץ', והם רוצים להוריד את המסך או להרים את המסך יותר נכון מעל אילן ישועה. הרי יש לנו תופעה שאילן ישועה מסר משהו, יותר נכון הפרקליטות, לקחה משהו ממנו בהקשר של הפרסומים בוואלה, אבל זה היה רק פסיק, פסיק, בתוך המסכת השלמה שפוליטיקאים בקנה מידה גדול ביותר קיימו יחסי שוחד לכאורה, שזה כולל את יצחק הרצוג, נפתלי בנט, אבי גבאי, אביגדור ליברמן, משה כחלון, ואפילו אופיר אקוניס, שהיה איש ליכוד, גם כן ניהל איתו יחסים קרובים ופגישות, וככה להם, מדבר על אילן ישועה. אז יש לנו סיפור, ואשר יש מסמכים שציגו אותם, שמראים שאילן ישועה אומר, אני אתן לך, אני אחסה אותך, אני אקדם אותך, אתה תקבל ממני את כל התמורה, וכך הלאה, לדוגמה, שהוא קידם את הנושא של הרצוג, גם לנפתלי בנט, וככה, בקיצור, מנסים להרים את המסך, וזה לא כל כך הולך. עכשיו, האם יצליחו להרים את המסך מפני זה שמבין את השבק בסיפורים של קטרגט? לא יודע, אבל אנחנו רואים כל יום סיפור חדש. אתמול התחיל סיפור חדש עם מישהו שיש עליו צו איסור פרסום, כמובן איש ביטחון שקשור לקטר, כאילו אותו איש ביטחון עמד בקשר עם עיתונאים, כאילו שהוא אומר לעיתונאים שקטר היא יותר עדיפה מאשר מצרים, והיא מדינה טובה לצורך קידום המסע ומתן עם החמאס. עכשיו, בוא נצא בנקודת הנחה שזה נכון. בסדר? זה לא נכון, אבל נניח שזה נכון. תסבירו לי, אתם, מה עבירה? אני לא מצליח להבין. מה עבירה?
גם השופט לא הבין.
השופט מזרחי.
אנחנו לא יכולים להסביר מה שהשופט לא הבין.
בדיוק.
רגע, רגע, בוא נעזוב את מזרחי. נטפל כרגע בראש צלול. בלי שופטים. ראש צלול. ראש צלול. אני יחצן של משחת שיניים על שם וייס. אני פונה אליך בתור עיתונאי, ואני אומר לך, בוא קדם את משחת השיניים של אבי וייס, כי זאת המשחת שיניים הכי טובה בשוק. ואני אפילו דואג לך שאתה תטוס למפעלי אבי וייס, שנמצאים בעמק הסיליקון, ותחיה שם טוב במלון, וזה תחזור, ותכתוב כתבה על המשחה הטובה שלי. יש בזה עבירה?
לא.
אין עבירה, זה המקצוע.
אם כן, אני חושב ששליש מהעיתונאים הישראלים צריכים לשבת בכלא.
כולל ראש השב"כ.
כן, ודאי. הוא עצמו תעשה קטר על
החשבון.
כן, ברור. וקיבל 30 אלף דולר כרטיס למשחקי החצי גמר. אז אנחנו נמצאים במצב שהפכו מקצוע, מקצוע של יחסי ציבור, מקצוע של עיתונות, שסביב יש עוד מקצועות נלווים, כמו פרסום ויחסי ציבור, לובינג וכך הלאה, הפכו את כל המקצועות החופשיים האלה לעבריינות פלילית. אסור לך לעשות כלום, סליחה. עכשיו אני אגיד לך את סייסים, סייסים. נתניהו היה נגד קטר. עכשיו, זה לא רק שהוא אמר את זה בחקירה שלו, שהוא היה נגד קטר, יש לו עדות. מי? הדובר של מתי החטופים, איש קיצוני מהשמאל, שיש...
כן, רונן צור.
נכון, שבו הוא נגד נתניהו בצורה קיצונית, רונן צור, במו פיביס, שידור שלו, נכון. אומר, נתניהו נגד קטר. אז סליחה, החליטו, מי נגד? עכשיו אוריך, היום בדיון אצל השופט, ועכשיו אנחנו חוזרים לשופט מזרחי, אמר לשופט, אני אמרתי כבר בחקירה הראשונית שלי, שאני בכל התקופה, מאז שהתחילה המלחמה, אני אמרתי שמצרים עדיפה על קטר ואני נגד קטר. אז איך הדבקתם לי תיק כזה שאני בעד קטר? מה אתם רוצים ממני? יש עדויות, יש אנשים שאני דיברתי איתם.
כן, אבל גם מותר לו להגיד שהוא בעד קטר. אין פה עבירה.
נכון, אני אומר, נניח שהוא בעד, אבל הוא היה נגד. זה מזכיר לנו את הסיפור של תיק 4000. נתניהו היה נגד בזק.
לגמרי.
נתניהו דפק את בזק. אז איך אתם טוענים שהוא נתן שוחד לבזק? זאת אומרת, הופכים את העובדות ומייצרים עובדות שלא קיימות, פיזית לא קיימות, במוכח שלא קיים, וההוכחה הכי טובה שהדובר של המטה החטופים, האיש הכי קיצוני בשוק נגד נתניהו, אומר שנתניהו נגד קטר. אז סליחה, אז תחליטו.
פשוט לא להאמין, פשוט לא להאמין. המעניין אותי רק לדעת אם דליפמן ופלד, אם הם מסקרים עכשיו את ה... משפט המתרסק, או שהם רק או שהסיכור שלהם נגמר בזה שמישהו צעק על נתניהו בכניסה?
נכון, הם מקבלים מסרים כרגיל, להילה קובו ממשיכה להיות שם הדוברת של הפרקליטות, והמערכת עדיין עובדת ולא זזה. צריך להבין, כל עוד יש מערכת שיש למאחרי הכסף, הכסף ממשיך לזרום בכמויות עצומות, המערכת הזאת תעשה הכל כדי להשחיר את הימין ואת העומד בראשה. המערכת הזאת כל פעם משנה את הדגל שלה. והדגל הנוכחי, אגב, זה לא מקרי שיאיר גולן פתאום מדבר על רצח תינוקות, שזה ההובי של חיילי צה"ל. זה לא מקרי, זה הסיפור החדש. הסיפור החדש יימשך עד אמצע החודש הבא. למה? ושאתם יודעים שהמלחמה אולי תסתיים עד אמצע החודש הבא בישראל, אולי תתקוף באיראן. אז לכן יש להם כל פעם סיפור שיש לו טווח זמן. הסיפור הנוכחי זה רצח עם, רצח תינוקות וכדומה, על ידי חיילי צה"ל. והוא לא חזר בו גם, כי צריך להבין, והוא קיבל תמיכה מכל הדיפ סטייט הזה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בסיטואציה שכל פעם נגבר להם האוויר מהבלוף הקודם, הציבור לא קנה את הבלוף הקודם, הם עוברים לבלוף הבא. והבלוף הבא זה, אנחנו אשמים ברצח. אבל סליחה, אבל אפילו האג התחילו לחזור בהם מהסיפור הזה, ומתקיימים עכשיו דיון חוזר בהשמה שישראל מבצעת רצח. אבל זה לא מפריע לאלה שתומכים בהם, כולל בריטניה שהחליטה להטיל כל מיני סנקציות, נעסוק בזה. אז אנחנו עוסקים בסיטואציה מאוד הזויה, שקבוצה קטנה של אנשים יושבת ומחליטה שיש כרגע דבר שלא קיים. מה? למשל, רצח תינוקות על ידי חיילי צה"ל. מחליטים, וזה היה לפני שבוע, וזה דלף לתוך הממשלה, השקר שיש רעב בעזה. אין רעב בעזה, יש להם סחורות לשנתיים קדימה. וזה גם דיברתי על זה אצלכם. שנתיים קדימה.
טוב, אנחנו ברשותך נשמור משהו גם לשיחה הבאה שלנו. אבי וייס, תודה רבה רבה, פשוט אתה רעיונות מאלפים איתך באלף ובעין
בהחלט. אני חושב שהדבר הכי חשוב זה שאתם נותנים לאמת להיות משודר ולהיות מופס, וזה כלי הכי חזק להילחם בכל הדיפ סטייט.
לחלוטין, לחלוטין. ותודה רבה גם על תרומתך לעניין. ניצב משנה בדימוס אבי וייס, עורך ובעלים של אתר טלקום ניוז, כתב חוקר מזה 26 שנים, תודה רבה לך.
תודה, תודה רבה.
גם לכם, ביי ביי.
ביי ביי. איך אתה נרדה?
הם הורגים עם המילים, משחקים בנשמה. לאן אני שואל? הלכה האהבה, שברו לו את הלב, שברו את הילדה. אז בטח שתהיה פה, תהיה פה מלחמה. אז איך אתה ישן בלילה, עיתונאי קטן שלי? איך אתה נרדע? על מה אתה חולם בלילה אחרי שפיכת הדם? איך אתה נרדע? בן אדם, איך אתה נרדע? איך אתה נרדם?
טוב, עיתונאי קטן שלי, השיר הזה הופך כל הזמן להיות יותר ויותר ויותר אקטואלי.
אתה יודע מה הדבר הכי גרוע באריק איינשטיין?
שהוא איננו.
גם? שהוא היה עד הפועל. אבל לא נורא, אנחנו סולחים לו על זה.
לא, סולחים לו בענק. אמנם הוא היה עד הפועל, ואני בטוח שהוא גם לא היה איש ימין.
אהבתי את האומנם אוהד הפועל.
ואני בטוח גם שהוא לא היה איש ימין, אבל הוא היה...
יותר גרוע, אוהד הפועל.
אבל הוא היה ציוני, והוא היה ערכי.
קשור.
לא, זה קשור, קשור.
אנחנו אוהבים להסתכל על אוהדי הפועל, כי זה תחביב.
שמאל ציוני, קשה מאוד... קשה מאוד למצוא היום אנשים שהם שמאל ציוני ערכי. קשה מאוד.
דיברנו קודם על השהות של רונן בר בחצי גמר הגביע בקטר.
כן, זה הדליק אותך, אתה מקנה.
כן, כן, קודם כל כן. ברור, שווה להיות ראש שב"כ רק בשביל זה, אבל עכשיו, איך בשב"כ מצדיקים את האירוע הזה? כי בכל זאת, צריך לתרץ את זה בצורה כזו או אחרת. אז התירוץ של השב"כ הוא שהשב"כ, הנה, השב"כ מדגיש, לא מדובר בצפייה במשחקים כאורחי כבוד, למרות שהוא צפה במשחקים כאורחי כבוד. אלא בביקור עבודה שנערך תוך ידי קיום המשחקים, כאשר חלק מהפגישות התקיימו באצטדיון עצמו, במקרה, וזו תוספת שלי, בזמן המשחק. בזמן חצי הגמר. כמה זה נוח? אתה יודע, אתה יכול לקיים מפגשים עסקיים, אתה יכול לקיים אותם בכל מקום, בחדר ישיבות, ובחצי גמר גביע העולם.
לא, אבל בחצי גמר גביע העולם זה הרבה יותר אפקטיבי.
בטח, המפגש הוא עוצמתי יותר.
המפגש הוא עוצמתי, יש גם קהל.
נכון.
כל מילה שאתה אומר, הקהל עושה,
זהו, שומעים יותר טוב.
האקוסטיקה.
הישיבה, כשיש לך עוד איזה 50 אלף איש לידך, היא הרבה יותר אפקטיבית.
כן.
מאשר כאילו בחדר ישיבות.
ברור.
בכל זאת, זה לא שאתה ראש משטרה חשאית או משהו כזה. כאילו, שאולי,
לא, גם
אולי אם, דברים בשושו עדיף לעשות
גם אותם. גם אם יושב לידך מנהיג קטר, אז בכלל זה הרבה יותר אפקטיבי. זה הזמן להוציא את כל הסודות.
שיש לך 50 אלף אנשים סביבך.
ומנהיג של מדינה עוינת.
ברור, היא לא עוינת. היא עוינת רק לאנשים...
רק ללשכת נתניהו.
רק ללשכת נתניהו.
שם היא עוינת, כן.
כל השאר אפשר...
אבל כל הבכירים שעושים איתה עסקים זה לא עוינת.
אין שום בעיה.
כולל בני גנץ.
הכל בסדר. אתה יודע כמה אנשים טסו לקטר במונדיאל? כמה עסקים נסגרו שם? זה לא יאמן.
אפשר להגיד ליועצת המשפטית לממשלה, תפסיקי לקטר.
וטוסי לקטר.
טוסי לקטר.
תפריעי להם קצת.
רק את הטוסי כבר היא פה.
למה? למה רק אצלנו? בואי תפריעי לכולם, תחלקי את הנודניקיות שלך בין כולם אולי.
לא, זה פשוט לא אמיתי. זה לא אמיתי.
לא יאמן, לא יאמן. תשמע, זה...
אתה יודע, זה קצת מזכיר לי את זה, ראיתי איזושהי סדרה בנטפליקס על ה-9-11. והם מדברים על אוסמה בן לדן, איך הם התכוננו והתאמנו לקראת החיסול של אוסמה בן לדן, אז אחד...
רק כשהיה לראות בבן
אז,
אדם...
לא, אז אחד החיילים אמר שם, זה לא משנה מה היינו עושים, היו מריצים אותנו, אף פעם זה לא היה טוב. נגיד, הוא אמר לנו פעם, תקפצו, המפקד. אז קפצנו, ואז הוא אמר לי, אמרתי לך לקפוץ, לא אמרתי לך לנחות. ואז הוא הוריץ אותי. אותו דבר היועץ המשפטית לממשנה, לא משנה מה תעשה. בכל מקרה...
עם פילטר או בלי פילטר.
בדיוק, עם פילטר, בלי פילטר.
למה אין לך כובע?
לא, אז תקשיב, זה לא אמיתי. זה מגוחך כבר, זה מגוחך.
הקטע שעכשיו, שהיום, תראה, כל פעם אנחנו אומרים שברו סיים. אבל אתה יודע.
לא, אני כבר לא מצפה לכלום. אני כבר...
באולימפיאדה שוברים סיים כל הזמן.
כן.
אז גם פה?
כן.
מה זה שברו סיים? אם החוק אומר...
אבל באולימפיאדה הם על סטרואידים.
אם החוק אומר...
גם פה כנראה.
אם החוק אומר... שראש הממשלה לא רשאי, הוא זה שיכול למנות ראש הבק, בסדר? עכשיו, באה גלי בערב מערב ואומרת, לא. עכשיו, מי כן ימנה אותו? הוא לא יכול למנות אותו, הממשלה לא יכולה למנות אותו, כי היא כפופה לראש הממשלה, אז מי ימנה אותו? כאילו, שאלה, אתה יודע, שאלה מעניינת.
דרך אגב, גלי בערב מערב צריכה עוד להחזיר תשובה לשופט, אם יש, איזה סוג של ניגוד עניינים יש לה עם רונן בר.
ואתה ממתין בקוצר רוח לתשובה?
כן, אני כוסס ציפורניים, לא נשארו לי כבר ציפורניים. אני כבר מתחיל לכסוס את הציפורניים של אשתי, מרוב שלא נשארו לי ציפורניים.
אני חושב שהיא לא שמה לה, כי התכוונה הרעה. זה באמת,
לא, זה לא אמיתי, אני אומר לך, זה...
ואתה יודע מה הכי מפתיע אותי?
זה פרודיה טרגדית.
אתה יודע מה הכי מפתיע אותי? שאנחנו כאזרחים יושבים, מקבלים את זה. עזוב אם אתה מסכים או לא מסכים. גם אלה שלא מסכימים, מה שנקרא, הראיות על השולחן. אתה רואה את העובדה, אתה רואה את העניינים. זה בסדר, זה עובר לידינו כזה. זה נראה לנו די נורמלי העסק הזה.
לא, אבל מי שיודע ורואה את העניינים, תתפלא, זה רק אנשים ששומעים גלי ישראל ורואים ערוץ 14. כי ביתר התחנות אתה לא רואה את זה. אתה לא שומע על זה. אנשים שרואים ערוץ 12, 11 ו-13, אין להם מושג על מה אתה מדבר. אתה מתקיל אותם מבחינתם. לא סתם שאלתי על ליפמן ועל פלד, הם לא מסקרים את זה. וכשמישהו גם מתוך התחנה שלהם, כמו ברנו טגניה, שמסקר משהו ומנסה להגיד זה, אז גיא פלג אומר לו, לא, לא, זה לא נכון. הוא אומר לו, אבל אני, אתה אומר לי שאני לא יודע, אני יודע. הוא אומר לו, לא, לא, לא נכון, לא נכון.
אל תפריע לנו עם עובדות.
כן, מה אתה עכשיו זורק לנו?
אתה מתפרץ לנו עם עובדות בשידור.
חצוף, עובדות באמצע היום.
איזה בן אדם זה גם כמעט, אתה עיתונאי?
אתה לא יודע שיש לנו אג'נדה, אנחנו, רק מה שמתאים לנו לאג'נדה אנחנו מכניסים פה.
לא, פשוט לא יאמן העסק הזה.
כן.
לאן אנחנו הולכים את זה אבל?
לא יודע.
אתה יודע,
אני...
עכשיו צריך למנות
משהו. אני אגיד לך לאן הולכים
עם זה. אתה מבין שאנחנו עכשיו כמדינה...
אני חושב שבזמן עידן...
נמצאים כחודשיים כמעט בזמן מלחמה עם ראש שבק, שכל הממשלה פה אחד אמרה, אנחנו לא רוצים אותו, לא מאמינים בו. והוא עדיין מתפקד.
נתניהו יש לו המון דברים טובים. המון, באמת, כמעט רק. אבל דווקא בתחום הזה, אני לא רואה בזמן עידן נתניהו שהממשלה... נכנסת ראש בראש עם מערכת בית המשפט, עם בתי המשפט והמערכת הדיפ סטייט. לא רואה איך זה קורה.
הבעיה של נתניהו עם...
אולי אחריו.
המטרה של... הבעיה של נתניהו במהלך השנים זה שהיה לו 20 שנה להביא אותנו למצב שלא צריך להיכנס ראש בראש. היה צריך לשנות. והיה לך 20 שנה, אתה יודע, אני מבין, היה לך קשיים, פה היה לך שר משפטים כזה, ופה היה לך בקואליציה כזאת, הכל בסדר, אני מבין את כל הקשיים. הקשיים האלה מסבירים לי,
אתה זוכר את כחלון שיהם שיפיל את הממשלה.
הכל טוב, ממשלה כזאת, ממשלה אחרת, אבל כשיש לך 20 שנה, כמעט ברציפות, שאתה ראש הממשלה, ואנחנו יודעים שמה שהוא רצה לשנות הוא שינה, גם כשהיה לו קשיים משפטיים כאלה ואחרים, ראה את החומה בינינו לבין הרשות הפלסטינית. החומה עכשיו קיימת, היה קושי.
מי קבע את הדווי שלה?
היה...
בית המשפט! הכל...
מי קבע שיהיה... תראה, גם נתניהו, ב-20 שנה שבית המשפט לקח לעצמו כל פעם עוד סמכות, ועוד סמכות, ועוד סמכות, ועוד סמכות, ועוד סמכות, נתניהו היה בשלטון. אי אפשר לקחת את זה ממנו.
אז רגע, אתה רצית שלפני 20 שנה ייצור מה? מלחמת אחים?
בית המשפט לא. בית המשפט לקח, לא היינו צריכים להגיע למצב כזה שבית המשפט הוא ברמת עוצמה כזאת כמו שיש לו היום. בית המשפט היום...
בית המשפט התחיל לקחת לו סמכויות...
שם את עצמו...
בשנות ה-80, בתקופה של אהרון ברק.
בית המשפט, יפה, אבל...
ואז לא היה נתניהו ראש ממשלה.
בשנות ה-90 זה כבר היה השיא. בית המשפט שם את עצמו היום במצב שהוא בעצם קובע, הוא מעל החוק. בגלל זה אמרתי, הכפיפות היא לחוק, לא לבגץ. בגץ הוא לא החוק, בגץ הוא בגץ. ואנחנו מתבלבלים.
אתה מדבר תיאוריה.
לא, לא תיאוריה.
מעשית, בגץ הוא החוק.
לא.
גלי ברב מיארה, היא החוק.
אתה מדבר על מעשית.
היא החוק.
ברור, זה מה שאני אומר.
היא לא פרשנית של החוק.
היא החוק.
היא החוק.
היא החוק.
היא אומרת, זה מחייב.
כמו שאמר משה סעדה, אם אני רוצה, ואתה יודע מה, הוא התכוון לראש מחש, אבל אני כאזרח, אני רוצה להתלונן על היועמ"שית. לאן אני הולך? אם אני רוצה להתלונן על שר, יש לאן ללכת.
אם אני רוצה...
אני רוצה להתלונן על ראש הממשלה,
אני רוצה להתלונן על עמית גולפרב. למי אני הולך?
על מי?
על עמית גולפרב.
שזה?
נו, אז איך קוראים לו? עמית... נו, זה שמינה את עצמו לנשיא העליון.
נו, בבקר, באמת.
עמית גולפרב. אם אני רוצה להתלונן עליו לצורך העניין,
דרך אגב שאלתי,
לאן אני הולך?
לא היה מציני.
לאן אני הולך? אין. לאלה אין מעל.
זה יפה, אתה יכול ללכת ליועצת המשפטית לממשלה.
יהיה יד אחת איתם.
ברור. אין לך לאן ללכת. אין לך לאן ללכת, אבל זה בדיוק מה שאני אומר. זה בדיוק מה שאני אומר. בית המשפט לקח לעצמו את הסמכות להיות החוק. ואנחנו התבלבלנו. וכל האנשים האלה שאומרים לי...
מי התבלבל? הם לא התבלבלו, זה מכוון.
כולנו כפופים לבגץ. לא נכון. כולנו כפופים לחוק.
זה אנשים...
לא לבגץ. גם בגץ כפוף לאותו חוק.
במסגרת לימודי אזרחות בבית ספר יסודי, כיתה ד'
לא עברו את כיתה ד'.
היו מקדלים 20 במבחן. 20.
לגמרי.
זה פשוט לא אמיתי.
משהו פה התבלבל לכולנו.
אפס באזרחות. אנשים שלא מבינים את הבסיס, את המהות של הדמוקרטיה.
תקשיב.
את הבסיס שלה.
אני מזכיר מה רונן בר אמר.
והם אלה שצועקים דמוקרטיה, כן?
תקראו את התציר של רונן בר לבית המשפט. פסקה הראשונה, כמה אי הבנה יש להם, או צפצוף על החוק, או אי הבנה של החוק. הוא אומר במפורש, אני רוצה לשמור על עצמאות ראש השבק ועל עצמאות ארגון השבק.
אוי ואבוי.
ארגון השבק הוא משטרה חשאית. הוא לא יכול להיות עצמאי במדינה דמוקרטית.
למה?
הוא לא יכול.
הקגב היה עצמאי?
זה בדיוק הנקודה.
השטאזי היה עצמאי?
ראש השבק הוא לא עצמאי. הוא כפוף למישהו. הוא לא יכול להיות עצמאי. אוי ואבוי אם הוא עצמאי. ואנשים לא מצליחים להבין את זה. לא מצליחים להפנים את זה.
פשוט לא אמיתי. לא אמיתי.
אז אני אומר דווקא לאנשים שבו, שיש לכם טיפה...
ומי שאומר את זה...
קשב מעבר...
זה אנשים שהיו ראשי המערכות. זה אנשים שהיו מפכלים בדימוס, שמפכלים בדימוס, ניצבים בדימוס.
זה אנשים שגם מכרו מניות ביומיים לפני מלחמה. זה אותם אנשים שבאו להטיף לי מוסר. זה אנשים שישבו בכלא ומטיפים לנו מוסר. על המוסר.
לא, זה יפה.
זה אנשים שיש לו אסיר משוחרר, זה לא יאמן, אסיר משוחרר מטיף על המוסר של ביבי. הלו, אתה אסיר משוחרר, יש לך מספר אסיר, יש לך מספר בשבס, מה העניינים איתך? באמת, כאילו אנשים כאלה במקום להתחפש לשטיחים ולהיות בשקט ולא לעשות שום רעש, כלום, אפס. רוצים לראיין אותך, אתה לא מתראיין. זה אסיר משוחרר, זה הבושה שאתה צריך להגיד.
יש כל אחד, יש לו את המשפט האלמותי שלו, של אולמרט, זה לא היו מעטפות דולרים.
מה זה משנה? היו שקלים? בדיוק, מה זה משנה?
בטח שהיו מעטפות דולרים. הוא הורשע על זה וישב בכלא.
ברור, לא, זה לא משנה.
לא היו מעטפות דולרים, בדיוק כמו שקלינטון, איך הוא אמר? A relationship with that woman.
קלינטון, החוק היחידי שהוא כביכול עבר עליו, זה שהוא שיקר בוועדה.
נכון.
זה הכל.
נכון.
זה החוק. הוא, בגלל שהוא שיקר בוועדה, ודרך אגב גם זה, עשו לו תרגיל רציני.
נכון, read my lips.
עשו לו תרגיל רציני. כאילו, השאלה, בכלל מה הקשר? הרי הוא לא נחקר על הקשרים שלו עם מוניקה לוינסקי בוועדה. הוא נחקר על קשר שהיה לו כעורך דין, לפני שהוא נהיה נשיא יחד עם אשתו, הם עשו, היה איזשהו חקירה שבכלל לא קשורה לזה. ועל הדרך, הפרקליט שאל אותו על השאלה הזאת והכשיל אותו. טוב. וגרם לו לשקר.
יאללה, אנחנו סיימנו. תודה רבה, אורן. אביבי, היה מעולה. נשוב שבוע הבא, באותו יום, באותה...